יומא דף עין ג', מתחילים בעזרת השם, דף עין ב', עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים באילו נשאלין. מסופר שבבריסק, שבמדינת ליטא, עשו יהודים שלא עלינו פרקו מעליהם עול תורה ומצוות, משכילים שרצו להידמות, להיות עם ישראל, עם ככל הגויים חלילה, בלי תורה ומצוות, באו לעשות הצגה כדי לעשות צחוק לעג וקלס מדברי התורה הקדושה. איך נראית מלחמה על פי התורה? כמו שמסופר בספר דברים פרשת שופטים. והנה מתאספים חיילים, הרבה חיילים, חדורי רוח קרב, ו... רוצים להירתם למלחמה. נעמד אחד שהוא אמור להיות כהן משיח מלחמה, כהן משוח מלחמה, שמשכו אותו בשמן המשחה, בדרגה פחות מכהן גדול, שהוא מיועד לחזק את עם ישראל במלחמה ולתת את ההוראות. אז הוא מחזק את העם, כמו שמובא בפסוק, שהוא אומר, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תארצו מפניהם. ואז באים השוטרים ומכריזים בקול ארבע שאלות. שאלה ראשונה, חיילים יקרים, האם יש כאן מביניכם איזה אחד שבנה בית חדש ועדיין לא עשה חנוכת הבית? אז כמה חיילים מעניינים בראש, כן? טוב, אז אלה מביניהם, מבין החיילים, שילכו. כדי שלא ימותו במלחמה ומישהו אחר יחנוך את הבית. בסדר? תפזרו כמה מהחיילים. שאלה שנייה, האם יש כאן מישהו מבין החיילים שנטע איזה קרם, ענבים, בשדה, ועדיין לא חילל את הקרם, עדיין לא נהנה מהקרם? חלק מהחיילים מעניינים בראש, כן? אז ש... יחזרו וכדי שלא ימותו במלחמה ומישהו אחר יחלל את הכרם שלהם. שאלה שלישית, האם יש כאן מישהו מבין החיילים שהרס אישה לאחרונה ועדיין לא התחתן איתה? כמה מהחיילים מעניינים בראש, כן? אז שילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר התחתן עם האישה הזאת. ואז הם שואלים שאלה רביעית, האם יש כאן איזה אחד ירא מעבירות שבידו, רח על איביו, מפחד אולי בגלל חטא שבידו הוא ייכשל במלחמה? כל החיילים מעניינים בראש. ילך וישוב לביתו. כולם, כל החיילים מתפזרים, נשארו שם שלושה זקנים. רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל המשך חוכמה. רבי חיים מבריסק. ורבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל החפץ חיים. הם שלושה זקנים, נשארו החיילים היחידים. ואז אומרים לרבי מאיר שמחה מדווינסק, הרב מכובד לתת את העירייה הראשונה במלחמה, לראות את העירייה הראשונה. וכולם צוחקים, וכאן נגמרה ההצגה. אנשים מראי שמיים כאב להם. ככה עושים כזאת הצגה. כזה זלזול בתורת משה, באו בכאב לספר את זה לחפץ חיים, את הסיפור, את ההצגה הנוראה הזאת. כשהחפץ חיים שמע את התיאור, הוא אומר, נו, ומה היה ההמשך של ההצגה? זהו, לא היה המשך. מה, את עיקר הדרמה הם פספסו? הם לא סיפרו את ההמשך? איזה מין הצגה זאת? ומה, איזה המשך אמור להיות? מה פרוש מה ההמשך? אותם שלושה זקנים צדיקים וקדושים כשהם יצאו למלחמה נפלו הרבים ביד מעטים, הגיבורים ביד החלשים והזידים ביד עוסקי תורתך. את זה הם לא הראו, את עיקר הדרמה הם פספסו פה. אנחנו רואים היום בזמננו כמה ניסים ונפלאות עושה הקדוש ברוך הוא כשעם ישראל מתחזקים בקיום התורה והמצוות. ניסים ונפלאות, כמה טילים שנופלים בשטחים פתוחים וכולי, לא צריך להעריך כמה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל. זה הכל מלחמות שלא בדרך הטבע. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, בזמן שהקדוש ברוך הוא מראה גילוי שכינה על עם ישראל. אחד מהדברים הנפלאים שיש במלחמות המיוחדות של עם ישראל, זה שהכהן גדול היה לבוש בחושן, אחד מהשמונה בגדים, שהיו עליו 12 אבנים טובות, שהיו חקוקים עליהם שמות השבטים, תכף נראה גם אברהם, יצחק ויעקב, שבטי ישורון, המילים האלה. ובתוך החושן, כפי דעת רוב הראשונים, רש"י ביניהם, היו מכניסים קלף שהיה רשום עליו שם המפורש, שזה נקרא אורים ותומים. היו באים לשאול, לפני שהיו יוצאים למלחמה, היו באים לשאול את הכהן, האם נצאת למלחמה? האם ינצחו במלחמה? והאורים ותומים היו עונים תשובה. ועל זה במשנה למדנו באלו, כשהכהן גדול לובש את אותם שמונה בגדים, נשאלים באורים ותומים, היה אפשר לשאול אותו שאלות, שאת השאלות האלה שואלים את האורים ותומים כדי לקבל תשובות. היו שואלים שאלה, ואז היה בולט על גבי החושן, האותיות, מה שהתשובה היא, והיה אפשר לכוון, לדעת מה התשובה. בכל אופן, מדברים פה על אותם שמונה בגדים של הכהן גדול. מביאה הגמרא חידוש, אנחנו יודעים שמי לובש את אותם שמונה בגדים? הכהן גדול. כי אתה רב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, בגדים שכהן גדול משמש בהם, אותם שמונה בגדים שהכהן גדול לובש, גם כהן שנקרא כהן משוח מלחמה, שמשכו אותו בשמן המשחה, שהוא הולך לדבר ולחזק ולהורות לעם לפני המלחמה, כמו שאמרנו, שהוא אומר להם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל יירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. אותו כהן שמשכו אותו בשמן המשחה כדי לתת את ההוראות במלחמה, אומר רב דימי, גם הוא הרי כהן, כשהוא בא לעבוד בבית המקדש, הוא משמש בהן. הוא בא עם שמונה בגדים. אם בתור אורח, בן אדם בא לבית המקדש, והוא רואה כהן לבוש בשמונה בגדים, הוא בטוח שזה הכהן גדול. זה לא בטוח. אומר רב דימי, יכול להיות שזה הכהן משוח מלחמה. הוא גם בא כשהוא בא לעבוד עם אותם שמונה בגדים. תכף נראה דעה שחולקת, אבל זה הדעה של רב דימי. מה הראיה שלו? שנאמר, הפסוק אומר, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו. זאת אומרת, מי שיהיה כהן גדול מבניו של אהרון הכהן, גם הוא ילבש את בגדי הכהונה הגדולה, שמונה בגדים, ואז התורה מוסיפה עוד מילה אחת, אחריו, זה מילה מיותרת, ברור שבניו הם אחריו, אלא זה בא ללמד למי שבא בגדולה אחריו, מי שברמה מספר 2 אחרי הכהן גדול, הוא גם לובש את אותם שמונה בגדים של בגדי כהונה, שזה כהן משיח מלחמה. חידוש? אתה בא להגיד שכהן משיח מלחמה, כשהוא בא לעבוד בבית המקדש, הוא גם הולך עם שמונה בגדים? מטיב רב אדבר אהבה, הקשה קושייה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שמי שהקשה קושייה זה לפי הסבר אחד חכם שקראו לו קדי, לפי הסבר אחר, קדי הכוונה לחינם, זאת אומרת, זה בעילום שם, בלי שם של החכם. הביא ברייטה, שמהברייטה הזאת ניתן להוכיח שכהן משיח מלחמה לא לובש שמונה בגדי כהונה גדולה. ברייטה אומרת ככה, היית יכול לעלות בדעתך, יהא בנו של משוח מלחמה, גם הוא יורש את השררה הזאת, משמש תחתיו ונהיה כהן משוח מלחמה. היה כהן משיח מלחמה אחד, כשהוא נפטר הוא מעביר את הכהונה של משיח מלחמה לבן שלו, ככה היית יכול לעלות בדעתך. זה לא דבר חדש, כבר שמענו דבר כזה, כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו. כמו ששמענו שכהן גדול מוריש את הכהונה הגדולה לבן שלו, היית חושב גם כהן משיח מלחמה מוריש את הכהונה לבן שלו, להיות כהן משיח מלחמה. כדי שלא נטעה לומר ככה, תלמוד לומר, כשהתורה באה ללמד שבנו של הכהן גדול מקבל את הכהונה הגדולה אחריו, פסוק אומר, ובגדי הקודש, 8 בגדים, אשר לאהרון, יהיו לבניו אחריו, למושכה בהם, לגדולה, ולמלא בם את ידם. 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו. רגע. על איזה כהן אנחנו מדברים שהבנים יורשים את השררה, את המשרה שלו? אותו אחד אשר יבוא אלו אל מועד. זה שיכול להיכנס לקודש הקודשים. ביום הכיפורים. זה הכהן גדול. הוא מוריש את הכהונה הגדולה לבנים שלו. רק מי שראוי לבוא אלו אל מועד. אבל דורש את הברייתא. כל אחד אחר, שזה בעצם כולם, כל הכהנים, לא מורישים את השררה שלהם לבן אחריהם. עכשיו, אם זה נכון, דבריו של רב דימי, אם הם נכונים, שגם כהן משיח מלחמה משמש בבגדי כהונה גדול, בשמונה בגדים כמו כהן גדול, ואם איתה אם זה נכון, מחזכה זה היא. אז כמו שכהן גדול ראוי לעבוד ביום הכיפורים, גם כהן משיח מלחמה ראוי. למה? כי התורה, כשהיא באה לומר, מי הוא אותו כהן שראוי לעבוד בקודש הקודשים ביום הכיפורים? היא כותבת ככה. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, שמשכו אותו בשמן המשחה, זה תנאי א', ואשר ימלא את ידיו. מה פירוש? ימלא את ידיו, הכוונה שהוא לובש בגדי כהונה גדולה. כהן גדול. כהן גדול, מצד אחד, משכו אותו בשמן המשחה, מצד שני, לובש בגדי כהונה גדולה, הוא יכול לעבוד בקודש הקודשים. רגע, יש לי עוד מישהו. הכהן משיח מלחמה. קודם כל הוא משיח מלחמה, זאת אומרת שמשכו אותו בשמן המשחה, ולפי רב דימי גם הוא לובש 8 בגדים, אשר ימלא את ידו, הוא גם כן לובש 8 בגדים, הוא גם יכול לעבוד בקודש הקודשים, אז למה שהבן שלו לא יירש את השררה שלו? מזה שאתה רואה שהוא לא יורש, הבן לא יורש את אביו שהוא כהן משיח מלחמה, הוא לא יורש את השררה הזאת ממנו, זאת אומרת, שאביו לא ראוי להיות ביום הכיפורים בבית לעבוד בקודש הקודשים. זאת אומרת שהוא לא ממלא את ידו, שהוא לא לבש את כל 8 בגדים כמו כהן גדול, אז קשה לרב דימי. בתרץ הגמרא באמת יכול להיות שרב דימי צודק. שאותו כהן משיח מלחמה גם עובד עם 8 בגדים. אז אתה שואל למה בנו אחריו לא מקבל את התפקיד? אמר רב נחמן בר יצחק, הכי כאמר, זה מה שתנא דורש את הפסוק. על מי התורה אומרת שבנו מקבל את השררה אחריו? כל שעיקר משיכתו, מה שהוא נמשך בשמן המשחה, לאוהל מועד, כדי שיוכל להיכנס לקודש הקודשים, להיות כהן גדול. יצא זה, כהן משיח מלחמה, שלמה עיקר משיכתו? למה הוא משיח? כהן משיח? מלחמה! בשביל שהוא יהיה ממונה על המלחמות. עיקר משיכתו למלחמה. אחד כזה, הבן שלו לא יורש את השררה ממנו. אבל יכול להיות שהוא כן עובד עם 8 בגדים. שואלת הגמרא, קושיה השנייה, איך אתה רב דימי אומר שכהן משוח מלחמה עובד עם 8 בגדים? מי טבעי? הברייתא אומרת ככה, כהן משוח מלחמה אינו משמש לא ב4 בגדים ככהן אדיוט ולא ב8 בגדים ככהן גדול. אתה רואה מפה שהוא לא עובד עם 8 בגדים. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, יש גורסים, אמר לי אביי, לפי זה אבל לא ברור למי הוא אמר, כי לא כתוב כאן מי זה שהקשה את הקושייה, אז אולי הוא ענה למי שהקשה את הקושייה, הוא כן ידע מי הקשה, אז הוא ענה לו. אתה יכול להסביר לי בבקשה את הברייתא? אתה מקשה על זה קושייה מרב דימי, אתה מקשה מהברייתא לא קושייה על רב דימי. כאן כתוב שהכהן משוח מלחמה לא עובד עם 8 בגדים. אבל אתה מבין את הברייתא הזאת? אתה יכול להסביר לי את הברייתא הזאת? אלעזר משוויתלי? הוא גם עם ארבעה בגדים לא משרת. אלא, אני אסביר לך את הברייתא. מדין תורה, משוח מלחמה, כמו שאמר רב דימי, משרת בשמונה בגדים. אלא מה? ככהן גדול, הסיבה שהוא לא משרת, אתה יודע למה הוא לא לובש שמונה בגדים כמו כהן גדול? משום איבה שיכולה לבצר בינו לבין הכהן גדול. יהיה מתח. כהן גדול בא לבית מקדש, ברוב פאר והדר, עם שמונה בגדי כהונה, והנה מי בא לקבל את פניו עם ברכת שלום עליכם? אחד שלבוש בדיוק כמוהו, שמונה בגדים. זה לא עובד. יכול להיות ביניהם איזשהו מתח, אבל זה לא מתאים לבית מקדש, איבה כזאת. לכן תקנו שהכהן משוח מלחמה לא לובש שמונה בגדים. אבל באמת, מעיקר דין תורה, זה כמו דבריו של רב דימי אולי. אז אולי שילבש בגדי כהונה כמו כהן אדיוט, אותו כהן משוח מלחמה, זה אי אפשר. משום שהוא כבר עלה למדרגה גבוהה יותר מכהן אדיוט, מעלין בקודש ולא מורידים. אתה לא יכול להוריד אותו שהוא ישרת בארבעה בגדים. אמר לי רב עדה בר אבא לרבה, יש לי תנא, מצאתי תנא, שלא חושש לאיבה. אין לו בעיה עם זה שכהן גדול כביכול, כמו שתיארנו, נכנס לבית מקדש עם שמונה בגדים, ומקבל את פניו עוד אחד שלבוש עם אותם שמונה בגדים ונותן לו שלום עליכם, או שלא נותן לו, זה לא משנה. התנא שלפנינו, כמו שמיד נראה, התנא של הברייתא הבאה, לא חושש לזה. אז אם כן היית מצפה, שאם רב דימי צודק, שהכהן משוח מלחמה מעיקר דין תורה אמור לעבוד עם שמונה בגדים, התנא הזה יסבור שהוא באמת עובד עם שמונה בגדים. ומה שמפתיע הוא, שלפי דעתו, הכהן משוח מלחמה לא כמשמש בשמונה בגדים. זאת אומרת, שזה לא... זאת אומרת, יש פה ראיה מהברייתא נגד דבריו של רב דימי. שהכהן משוח מלחמה לא עובד עם שמונה בגדים, לא כי אנחנו חוששים שיהיה איבה בינו לבין הכהן גדול, אלא בגלל שהוא לא עובד בשמונה בגדים. כי זה לא נאמר לגבי כהן משוח מלחמה, אפילו לא מעיקר דין תורה, ככה לכאורה. נתניה, בוא אני אוכיח לך מהברייתא הזאת, שמצד אחד יכול להיות שכהן עובד בבית מקדש עם שמונה בגדים ואין פה שום בעיה של איבה, ומצד שני, הכהן משוח מלחמה לא עובד עם שמונה בגדים. בוא תשמע. רשימה של דברים שיש הבדל בין כהן גדול לבין כהן רגיל, כהן אדיוט. הבדל ראשון. פר כהן משיח ופר הבא על כל המצוות, מברים שזה הכוונה לאותו פר, ולכן אפילו רש"י לא גורס פר כהן משיח. אנחנו מדברים פה בסך הכל על קורבן חטאת של כהן גדול. סתם אדם פשוט שחלילה, אם צריך להביא קורבן חטאת, מביא כבשה או שעירה לקורבן חטאת. קורבן רגיל. כהן גדול, כשהוא חוטא בחטא, שאמורים להביא עליו כסבה או שעירה לחטאת, הוא לא מביא כמו כולם. הוא מביא פר כהן משיח. אם הוא הורה לעצמו הוראה להתיר בדבר שהוא אסור, והוא עשה על פי ההוראה שלו, מביא פר כהן משיח. זה רק כהן גדול, זה לא כהן אדיוט, זה הבדל אחד. הבדל שני, ופר יום הכיפורים. כהן גדול, ביום הכיפורים, מביא פר לחפר. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר, לחטאת. כהן אדיוט לא צריך את הפר הזה להביא מממונו. הבדל שלישי, כהן גדול מביא מנחה ועשירית עייפה. מנחת חביתין זה נקרא, שהוא מביא כל יום. כהן אדיוט לא צריך להביא כל יום עשירית עייפה. עוד הבדל. כהן גדול, אם הוא באבל על אחד מהקרובים, לא פורע, לא מגדל פר השיער ראשו. כשאדם לא מסתפר יותר מ-30 יום, זה נקרא שהוא מגדל את שערו פרע. אסור לו לגדל שיער לכהן גדול. וכן, אסור לו לקיים מצוות קריאה, לא פורם. מה כן? בשביל עוגמת נפש, הוא יכול לקרוע מהבגד, אבל למטה, בשולי הבגד למטה, שזה לא נקרא מצוות קריאה. אבל פורם הוא מלמטה. אבל את כהן אדיוט, פורם מלמעלה. אז עוד הבדלים שיש בין כהן גדול לבין כהן לנדיות. עוד הבדל. הכהן הגדול, ואין מתאמה לקרוביו. אסור לו להתאמה, לטפל בקבורה של השבע קרובים שלו. אביו, אמו, אחיו, אחותו, הבתולה, בנו, ביתו, אשתו. אתה יודע, שבע קרובים. כהן נדיות כן מתאמה, לאלה. כהן גדול מצווה על הבתולה, הוא מתחתן רק עם בתולה, לא עם אלמנה, בטח לא עם גרושה. ומוזהר באיסור לא תעשה על נסיעה של אישה אלמנה. לעומת זאת, כהן נדיות מותר לו להתחתן עם אלמנה. עוד הבדל, כהן גדול, כשהוא נפטר, כל אלה, שעל ידיהם בשוגג נהרג בן אדם, הרגו נפש בשגגה, שהלכו לעיר מקלט כדי שלא יהרגו אותם, הם צריכים להישאר שם, עד מתי הם נשארים שם? עד שמת הכהן הגדול. וכשמת הכהן הגדול, הוא מחזיר את הרוצח בשגגה שעד עכשיו ישב בעיר מקלט. זה רק כהן גדול. כהן אדיוט שהוא מת, לא משתנה שום דבר שם בעירי מקלט. עוד הבדל. כהן גדול מקריב עונן. הוא מקריב קורבנות אפילו כשהוא עונן, באותו יום שמת אחד מהקרובים שלו לא עלינו. במצד שני ואינו אוכל, אפילו שהוא מקריב עונן, אסור לו לאכול קורבנות כשהוא עונן, ואפילו אינו חולק לקבל חלק מהקודשים בשביל לאכול את זה בערב, כשהוא כבר לא יהיה עונן, גם זה אסור לו. הכהן הדיוט אסור בכלל לעבוד כשהוא עונן. כהן גדול ונוטל חלק בראש, כשמחלקים את הקודשים, הוא יכול להחליט איזה חלק מהקודשים הוא לוקח לפני כולם. הוא יכול לבחור איזה חלק הוא רוצה, כהן אדיוט לא יכול. הוא מקבל לפי, כמו כולם. עוד הבדל שיש בין כהן גדול לכהן אדיוט, ומקריב חלק בראש. כל השנה הוא יכול להיכנס לבית מקדש, להגיד, היום אני רוצה להקריב את הקורבן הזה, היום אני רוצה לעשות את העבודה הזאת. הוא יכול כל דבר שהוא בוחר לעשות הכהן גדול. כהן אדיוט לא יכול. הוא צריך לעבור גורל מסוים, צריך לעשות, להסתדר עם שאר הכהנים. עוד הבדל בין הכהן גדול לבין הכהן אדיוט, הוא משמש בשמונה כלים. הוא עובד בשמונה בגדים, לא עם ארבעה בגדים כמו כהן אדיוט. הבדל נוסף, כהן או סתם יהודי שהיה תמה, והוא שכח מזה. נכנס לבית מקדש בתומעה, או שהוא אכל קורבנות בתומעה. אחר כך נודע לו שהוא היה תמה, הוא נזכר. הוא צריך להביא קורבן חטאת. זה נקרא עולה ויורד, כי אם הוא עשיר הוא מביא בהמה, אם הוא עני הוא מביא עוף, עוד יותר עני מביא מנחת חוטא. כהן גדול לא מביא את הקורבן הזה. פטור על טומאת מקדש וקודשיו. אמנם, אם לא נודע לו, הוא מתכפר עם הפר של הכהן גדול, כמו כל הכהנים, שמכפר על טומאת מקדש וקודשיו, אבל זה בתנאי שלא נודע לו, אחר כך שהוא נטמא. אני אכנס כרגע לכל הפרטים, אבל הוא לא מביא קורבן חטאת עולה ויורד על טומאת מקדש וקודשיו כמו שאר האנשים, וגם לא כמו הכהנים הרגילים. דבר נוסף שיש הבדל בין כהן גדול לבין שאר הכהנים, וכל עבודות יום הכיפורים אינם קשירות אלא בו. רק הוא יכול לעשות את העבודות של יום הכיפורים, כהן אדיוט לא יכול. וכולם, כל הרשימה של המעלות שיש רק בכהן גדול והם בכהן רגיל, נוהגות במרובה בגדים. הן נוהגות גם בכהן גדול, שהוא לבוש בשמונה בגדים, הוא כהן גדול רגיל. הדבר היחיד שאין לו, שמתי שגנזו את שמן המשחה בזמנו של יאשיהו המלך, מאז ועלה לא משכו את הכהנים הגדולים בשמן המשחה, אז הכהנים גדולים מאז ועלה נקראו רק מרובי בגדים. אז כל המעלות האלה נוהגות בהם. חוץ מפר הבא על כל המצוות. שאם זה כהן שמשכו אותו בשמן המשחה, כהן גדול שמשכו אותו בשמן המשחה, אז כמו שאמרנו, אם הוא הורה לעצמו היתר בדבר של איסור, והוא עשה על פי ההוראה שלו, צריך להביא לא קורבן חטאת רגילה, אלא מביא פר כהן משיח. אבל אם הוא כהן גדול שלא נמשך בשמן המשחה, הוא רק מרובה בגדים, למרות שהוא כהן גדול לכל דבר ועניין, אבל את הפר הזה הוא לא מביא, כי שם כתוב מפורש, הפסוק אומר, והכהן המשיח. אז אם כן, בינתיים כל המעלות שהזכרנו, שנוהגות בכהן גדול, נוהגות גם בכהן גדול שלא נמשך בשמן המשחה, חוץ מפר כהן משיח. עוד אומרת הברייתא, וכולן נוהגות במשוח שעבר. מה זה משוח שעבר? כהן גדול, ממנים לו סגן, כמו שראינו במשנה הראשונה במסכת שלנו, שאם יערה בו פסול, הסגן יעבוד תחתיו. מושכים אותו בשמן המשחה, אם הוא צריך לעבוד ככהן גדול, בגלל שנפסל הכהן גדול הראשון. אחר כך הכהן גדול הראשון, הפסול עבר ממנו, למשל הוא נטהר, או שהיה לו מום והמום הזה עבר, הוא חוזר להיות כהן גדול, והכהן גדול שמילא את מקומו, הופך להיות מה? משוח שעבר. אותו כהן, גם כן נוהגות בו כמעט כל המעלות שהזכרנו, אבל למרות שהוא עבר מלהיות כהן גדול, חוץ מפר יום הכיפורים, הוא לא צריך להביא גם כן פר ביום הכיפורים. מספיק שהכהן גדול מביא פר. וכן, הוא לא צריך גם להביא עשירית העיפה, מנחת חביתין כל יום. מספיק שהכהן גדול מביא את זה. אז אם כן, זה ההבדל בין כהן שהיה כהן גדול וירד מהכהונה הגדולה, כי הוא הגיע רק בתור ממלא מקום. אבל מה? 8 בגדים הוא ילבש. זאת אומרת, שנה אחת הכהן גדול הכין את עצמו בסילודין להיות ביום הכיפורים בקודש הקודשים, לעשות את כל העבודה. ונערה בו פסול מינו כהן גדול אחר. בסדר? והאם ממחרת יום הכיפורים הכהן גדול הראשון הפסול התבטל כבר, התפוגג, הוא חזר חזרה לקדמותו. הכהן גדול שמילא את מקומו, כבר לא כהן גדול, כי כבר יש את הכהן גדול הראשון. אבל עדיין יש בו את כל המעלות כמעט של כהן גדול רגיל. חוץ מכמה הבדלים. הוא לא מביא פר יום הכיפורים, הוא לא מביא עשירית העיפה, אבל בגדי כהונה הוא לובש. נכנס לבית מקדש, ככהן יכהן פאר, הוא בא עם 8 בגדים. ואין לך בעיה בזה שהכהן גדול הראשון נכנס, והכהן גדול ממלא מקומו, גם הכהן שהוא כבר לא גדול, כהן שקראנו לו משוח שעבר גם נכנס, נפגשים, מדברים, שניהם עם 8 בגדים. אין לך בעיה עם זה, מה אתה לא חושש לאיבה שתהיה בין שתיהם? לא. אז הברייתא הזאת לא חוששת לאיבה. עכשיו בוא נראה איך הברייתא מתייחסת לכהן משוח מלחמה. האם היא נותנת לו גם כן 8 בגדים? כי הרי הברייתא הזאת לא חוששת לאיבה. והרי רב דימי אומר שמשוח מלחמה מעיקר דין תורה גם כן צריך ללבוש 8 בגדים. או שהיא לא נותנת לו 8 בגדים למרות שלא חוששים לכאורה לאיבה. בוא נראה. וכולן כל המעלות שיש רק בכהן גדול אין נוהגות בכהן משיח מלחמה חוץ מחמישה דברים האמורים בפרשה. מה שכתוב, כהן הגדול מאחיו בפרשת אמור, שמרבים כל אחד אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, זה מרבים גם כן את הכהן משוח מלחמה. איזה חמישה דברים? אני אגיד לך. דבר ראשון, לא פורע ולא פורם. גם הכהן משוח מלחמה, אם הוא באבל, הוא לא מגדל את השיער, הוא לא עושה קריאה, למעלה, בראש הבגד, למטה בשביל עוגמת נפש, בשולי הבגד הוא יכול. ולא מתאמה לקרוביו, גם הוא, כהן משוח מלחמה, גם כן לא הולך להתאמה לאחד מהשבעה קרובים שלו. וגם הוא מצווה להתחתן רק עם בתולה, על הבתולה, ומוזר לא להתחתן עם האלמנה, מוזר על האלמנה. לגבי רוצח בשגגה, כשהכהן משוח מלחמה מת, האם כל הרוצחים בשגגה יכולים לצאת מערי מקלט או לא? יש לזה שתי דעות. לפי דעתו של רבי יהודה, הוא מחזיר את הרוצח כדברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, אינו מחזיר. מסכת מכות, הגמרא דורשת למה? מה הוויכוח ביניהם? אבל בכל אופן, מה עם 8 בגדים? זה לא בחמישה דברים שכהן משוח מלחמה או כמו כהן גדול. לא. הוא לא לובש. למה? כי אתה חושש שיש איבה? שתהיה איבה בין הכהן משוח מלחמה לכהן גדול? אבל אתה לא חושש שמה תהיה איבה בין הכהן גדול לבין הכהן משוח שעבר, שהיה ממלא מקום וירד בחזרה כשהכהן גדול הראשון חזר? אז אתה רואה שלמרות שהתנא לא חושש לאיבה, הוא לא נותן לכהן משוח מלחמה 8 בגדים. אז כשל רב דימי שאמר שכל הסיבה, רב דימי קודם כל אומר שכהן משוח מלחמה צריך ללבוש 8 בגדים. ותירצנו למה בפועל הברייתא אומרת שהוא לא לובש 8 בגדים כי חוששים לאיבה. פה אתה רואה שלא חוששים לאיבה ובכל זאת הוא לא לובש 8 בגדים. מתרצת הגמרא, באמת חוששים לאיבה. אבל לא תמיד חוששים לאיבה. כשיש מישהו באותה הרמה של הכהן גדול, והכהן גדול מבין, כמו שאני כהן גדול, גם הוא כהן גדול, בזה אין איבה. קילט לי איבה בדקבתי. הוא היה כהן גדול כשאני לא יכולתי להיות כהן גדול, אז הוא ראוי לשמונה בגדים. אני, כשאני ראוי להיות כהן גדול, גם אני לא בשמונה בגדים. כהן גדול אין לו איבה במקרה כזה. אבל לקבוע שכהן משוח מלחמה, שהוא בדרגה יותר נמוכה, יהיה לבוש באותם בגדים כמו כהן גדול, זה מאוד מאוד קשה לכהן גדול לחיות עם זה. בדזו תרמיני איטלי, יכולה להיות איבה, כמו שכתוב במסכת חולין דף סמך, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. יתיב רבי אבאו, וכאמר לה להשמעתה, הוא אמר את האמרה של רב דימי, שגם כהן משוח מלחמה עובד בשמונה בגדים. הוא אמר את זה משמי לרבי יוחנן. אבל אדרינו רבי עמי ורבי אסי להפיו, החזירו את פניהם בכעס. לא רבי יוחנן אמר את האמרה הזאת. נכון שרב דימי בדרך כלל כשהוא היה מגיע מארץ ישראל לבבל, הוא היה אומר דברים בשם רבי יוחנן, את זה הוא לא אמר בשם רבי יוחנן לפי דעתם. לשון שני, איקה דאמרי, רבי חייא בר אבא אמרה בשם רבי יוחנן שכהן משוח מלחמה גם לובש 8 בגדים כשהוא עובד בבית המקדש. האדרינו רבי עמי ורבי אסי להפיו בכעס, הם כאילו הזיזו את פניהם הצידה, כאילו שהם לא מקבלים שרבי יוחנן אמר את ההלכה הזאת. שואלת הגמרא, מתקיף לה רב פאפה, למה הם לא יכלו להגיד לו, תשמע, רבי יוחנן לא אמר את זה. למה הם צריכים לסובב את פניהם בכעס? אז לפי הלשון הראשון אני מבין, ביש למה כשרבי אבאו אמר את זה, שרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, אני מבין למה רבי עמי ורבי אסי לא תקנו אותו ואמרו שרבי יוחנן לא אמר את זה, משום יקרא דבי קיסר, כי רבי אבאו היה מקורב ומכובד בעיני הקיסר, ולא יכלו לזלזל בכבודו. אם הוא אמר, לא יכלו להגיד, לא יכלו להגיד אחרת, יכלו רק לרמז שהם לא מקבלים את מה שהוא אומר. אלא לפי הלשון השני, שמי שאמר בשם רבי יוחנן זה לרבי חייא בר אבא, נאמרו להם מימר, אם הם סוברים שרבי יוחנן לא אמר את זה, שיגידו לו, רבי יוחנן לא אמר בשם, רב דימי לא אמר בשם רבי יוחנן, שכהן משוח מלחמה לובש 8 בגדים בשעה שהוא עובד בבית המקדש. שיגידו לו, לא אמר רבי יוחנן האחי. הגמרא נשארת בקושיה. בספר מנחם משיב נפש, אומר שהגמרא רוצה להוכיח שבאמת, רבי אבאו הוא זה שאמר את האמרה הזאת, ולא כמו הלשון השנייה שרבי חייא בר אבא אמר את זה. בסדר. בכל אופן, הייתה לנו דעה ראשונה של רב דימי, שהוא אומר שכהן משוח מלחמה בא לעבוד בבית מקדש עם 8 בגדים, מעיקר דין תורה. רק מה אמרנו? שמשום איבה תקנו שהוא לא ישמש בבית מקדש. שלא, כדי שהוא לא יכול לעבוד לו ב8 בגדים ולא ב4 בגדים. כי אתה רבין אמר, כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר אחרת מרבי דימי. הוא אמר באמת, כהן משוח מלחמה, כשהוא עובד בבית מקדש, הוא לובש כמו כל הכהנים, רק 4 בגדים. רק מה שכתוב, שהוא משמש ב8 בגדים, נשאל איתמר. כשבאים לשאול שאלה באורים ותומים, שהאורים ותומים, זה היה מין, לפי דעתו של רשי ועוד ראשונים, זה היה מין קלף שהכניסו לתוך החושן, שזה היה מין בגד מה8 בגדים, שהיה עם 12 יעלומים יקרים, שבין הכפלים של אותו חושן הכניסו את הקלף שהיה כתוב עליו שם המפורש, וזה היה נקרא אורים ותומים, ואז יכלו לשאול שאלות לצורך הכלל את אותו כהן שהיה לבוש ב8 הבגדים, והיה עליו את החושן, והחושן היה עונה תשובה על ידי הבלטה של אותיות שהיו מבינים מהאותיות הבולטות מהתשובה. אז אומר רבין, שלא רק כהן גדול היה אפשר לשאול אותו באורים ותומים, אלא כהן משוח מלחמה היה יכול גם ללבוש את השמונה בגדים, והיו שואלים אותו שאלות כשרצו לשאול באורים ותומים. רק אז היה יכול ללבוש את השמונה בגדים. כשהוא בא לעבוד בבית מקדש, הוא עובד עם ארבעה בגדים כמו כל הכהנים הרגילים. אבל כשבאים לשאול שאלה באורים ותומים, לא חייבים דווקא שהכהן גדול ללבש את השמונה בגדים, אלא אפשר אפילו שהכהן משוח מלחמה ילבש את השמונה בגדים, וישאלו אותו את השאלה באורים ותומים. תעננה מי אחי, באמת כך כתוב בברייתא. בגדים שכהן גדול משמש בהן בבית מקדש, עושה בהם קורבנות, משוח מלחמה לא משמש בהם, אלא נשאל בהם. אפשר לשאול גם אותו, הוא יכול להיות לבוש בשמונה בגדים, וישאלו אותו שאלות בשביל שההורים ותומים יענה תשובות. איך שואלים שאלה בהורים ותומים? תנו רבנן, כיצד שואלים? לא כל אחד יכול לשאול. האם לעשות לוטו, לא לעשות לוטו? האם לקנות דירה, לא לקנות דירה? האם לקבל מינוי מסוים, לא לקבל מינוי מסוים? לא כל אחד יכול לבוא לשאול שאלות בהורים ותומים. אלא, במשנה אמרנו, מלך, אב בית דין, או משהו לצורך הציבור, השואל פניו כלפי הכהן שהוא לבוש בחושן עם ההורים ותומים. הנשאל. עכשיו, אותו כהן שלבוש בחושן עם ההורים ותומים, אותו נשאל, מתכופף פניו כלפי החושן, פניו כלפי שכינה, הוא מסתכל על ההורים ותומים. דוגמה לשאלה ששאלו את ההורים ותומים. דוד המלך שאל. השואל אומר, ארדוף אחרי הגדוד הזה? והנשאל אומר, מסתכל על ההורים ותומים, על החושן, ולפי האותיות שבולטות, הוא מבין מה התשובה. ומה הייתה התשובה? כה אמר השם, עלה והצלח. צריך להגיד כה אמר השם, לפי הדעה הראשונה. רבי יהודה אומר, אין צריך לומר כה אמר השם. כל אחד מבין שזה תשובה מהקדוש ברוך הוא. מספיק שהוא אומר, עלה והצלח. עכשיו, כששואלים את השאלה, אין שואלים בקול. אחרים לא צריכים לשמוע את השאלה. שנאמר ושאל לא. מספיק שההורים ותומים קולט את השאלה. אבל צריך לשאול את זה בפה. ולא מערר בליבו את השאלה. צריך לשאול בפה. מוציא בשפתיו, שנאמר ושאל לא לפני השם, ובסמוך כתוב, על פיו יצאו. אז כאילו ושאל על פיו. אז איך בדיוק? איזה סוג לחש זה? אלא שואל כדרך שאמרה חנה בתפילתה, איך היא יוציאה את המילים? שנאמר, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא ישמע. עכשיו, כשאתה בא לשאול שאלה בהורים ותומים, שאל שאלה אחת כל פעם. אין שואלים שני דברים כאחד. תשאל שאלה ראשונה, קיבלת תשובה, תשאל את השאלה השנייה. ואם שאל שני דברים, אין מחזירים לו תשובה, אלא על דבר אחד. איזה מבין השתי השאלות? ואין מחזירים לו אלא על השאלה הראשונה, על הראשון. תמיד המלך שאל פעם שתי שאלות. שנאמר, הוא שאל, יסגירוני בעלי קהילה בידו של שאול, כשדוד המלך ברח משאול המלך, האם בעלי קהילה שגרים בקהילה, האם הם יסגירו אותי בידו של שאול? וזו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, הירד שאול כאשר שמע עבדך? שאל שתי שאלות. וענו לו, שאלה אחת. שאלו, ענו לו על השאלה השנייה. ויאמר השם, ירד. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? והאמרת, אין מחזירין אלא על הראשון. אז איך פה הוא ענה לו על השאלה השנייה? אמרת שהתשובה, שלא ישאל שתי שאלות, אבל אם הוא שאל שתי שאלות, עונים לו על השאלה הראשונה, איך פה ענו לו על השאלה השנייה? מתרצת הגמרא, דוד המלך שאל את השאלה הראשונה, הוא שאל אותו בסוף, אבל בעצם זו השאלה הראשונה, זה לא משנה מה הסדר שדוד שאל את השאלה. מה שמשנה, מה באמת אמורה להיות השאלה הראשונה. דוד שאל שלא כסדר. היה צריך קודם לשאול, האם שאול ירד? והאם יסגירו אותו אנשי קהילה בידיו של דוד, בידיו של שאול? והחזירו לו כסדר. זאת אומרת, ההורים ותומים שמע את שתי השאלות, ובעצם השאלה השנייה הייתה אמורה להיות שאלה ראשונה, אז ענו לו על השאלה הזאת. כיוון שידע על ידי שהחזירו לו תשובה על השאלה השנייה ששאל שלא כסדר, הוא הבין שהוא שאל את השאלה השנייה בהתחלה ואת השאלה הראשונה הוא שאל בסוף, אז בפעם הבאה חזר ושאל כסדר, שנאמר פסוק אחר כך שהוא שאל פעם שנייה, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשיי ביד שאול? ויאמר השם, יסגירו. שבאמת יסגירו אותו ביד שאול. ממשיכה הברייתא. האדם בא, יש לו שתי שאלות. וזה שאלות דחופות, ואין לו זמן לשאול את שתי השאלות. הוא עכשיו צריך לקבל בפעם אחת תשובה על שתי השאלות. אין לו זמן לשאול שאלה, לקבל תשובה, ואז לשאול עוד שאלה ולקבל עוד תשובה. אם הוא צריך הדבר לשניים, מחזירים לו שניים. אז למרות שהוא שואל שתי שאלות בפעם אחת, הוא מקבל שתי תשובות. שנאמר, וישאל דוד בהשם למור, הארדוף אחרי הגדוד הזה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אהשיגנו? והוא קיבל שתי תשובות. ויאמר לו, רדוף, כי השג תשיג והצל תציל. כשמקבלים תשובה מאורים ותומים, זה כמו משפט שמקבלים גזר דין, וזה לא משתנה. ואף על פי שגזירת נביא, שמתנבא דברים לא טובים, אם חוזרים בתשובה, אז הגזירה חוזרת ומתבטלת, כמו שראינו לגבי יונה, יונה בן אמיתי, כל ספר יונה, בעצם היה אמורה להיות גזירה על אנשי נינווה, כיוון שהם חזרו בתשובה, הגזירה התבטלה. אז רואים שנבואה יכולה להיות בטלה. אבל גזירת אורים ותומים אינה חוזרת, שנאמר ושאל לו במשפט האורים. כמו שמשפט לא חוזר, אפילו בן אדם חזר בתשובה, משפט של בית דין לא חוזר, ככה גם אורים ותומים לא חוזר. למה נקרא שמם אורים, מלשון אור, ותומים, מלשון תמים, שלם? אורים, שכשהם עונים תשובה, מאירים ומפרשים את דבריהם. זה אורים. ותומים מלשון שלם, שמשלימים ומקיימים את דבריהם ולא חוזרים בהם. ואם תאמר, היה מעשה של פילגש בגבעה, ששם היו רשעים משבט בנימין, שהרגו פילגש ושאר שבטי ישראל, ביקשו מבני בנימין, תביאו לנו את החוטאים, אנחנו רוצים להעניש אותם. ובני בנימין לא הסכימו. אז באו לשאול באורים ותומים, הם לצאת למלחמה בבני בנימין. שלוש פעמים שאלו, ותמיד התשובה הייתה לעלות ולהילחם בהם. בפעמיים הראשונות, כשהלכו להילחם, הם נפלו. זאת אומרת, נפלו מהשבטים, בפעם הראשונה 22 אלף, בפעם השנייה 18 אלף. נשאלת השאלה למה? מפני מה לא השלימו? איך יכול להיות שההורים ותומים לא ישלימו את דבריהם? אמרו ללכת להילחם. איך נפלו שם האנשים? התשובה היא, הם שלא ביחנו. הם לא אמרו, ההורים ותומים, שיצליחו לנצח. הם רק אמרו, עלו אליו. הם לא אמרו, עלו והצליחו. לא שההורים ותומים אמרו להם תשובה, ובסוף זה לא הייתה כמו, זה לא היה כמו התשובה. אם ההורים ותומים בפעמים הראשונות היו אומרים שתצליחו ולא לא הצליחו, אז אתה שואל איך יכול להיות. אבל פה הם לא אמרו שיצליחו בפעמים הראשונות, הם רק אמרו תעלו. עלו אליו. הם לא אמרו אם לנצח, אם להינצח. לכן באמת לא ניצחו. אבל באחרונה שביחנו, כי באמת ההורים ותומים אמרו, כי מחר אתננו בידיך. בפעם השלישית באמת ההורים ותומים פירשו שיצליחו. באמת הסכימו, באמת כך קרה, שנאמר, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, למור, האוסף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי? פעם שלישית עם מחדל, ויאמר השם, על הפעם השלישית, עלו כי מחר אתננו בידיך. את התשובה? שאלת השאלה, מה פה תשובה של הורים ותומים? הרי הורים ותומים לא מדברים. איך מקבלים תשובה בהורים ותומים? כיצד נעשית? שתי דעות. דעה ראשונה, הרי על החושן היו 12 אבנים טובות שהיו חקוקים עליהם השמות של 12 השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, בנימין. אומר רבי יוחנן, בולטות אותם אותיות שנוגעות לתשובה. למשל, עלה, אז היה בולט עין של המילה שמעון, למד של המילה לוי, והי מיהודה. והכהן היה מצרף את האותיות שהתשובה של הורים ותומים, עלה. ריש לקיש אומר שזה היה נס יותר גדול. האותיות היו זזות ממקומם על החושן ומצטרפות מעצמם, היה פתאום נכתב שם המילה עלה למשל. שואלת הגמרא, הרי אין את כל האותיות של א' ב' בחושן. הרי כתוב שם השמות של ה-12 שבטים. בכל ה-12 שבטים, והלא כתיב בה הוא האות צדי. וכן האות ח' וכן האות קוף. אז איך יכול להיות, כשרצו לענות למשל, הצל תציל, אין צדיק, איך כותבים את הצל תציל בלי צדיק? מתרץ את הגמרא, חוץ מה-12 שבטים, היה חקוק על החושן, גם אברהם, יצחק ויעקב. אמר רב שמואל בר יצחק, אברהם, יצחק ויעקב גם ככתיב שם. שואלת הגמרא, עדיין יש אות שלא כתובה, לא ב-12 שבטים ולא ב-3 אבות. והלא כתיב, תת. האותת לא כתובה לא ב-12 שבטים ולא באברהם, יצחק ויעקב. אמר רב אחא בר יעקב, הוסיפו על החושן עוד שתי מילים. שבטי ישורון כתיב שם. שואלת הגמרא, מי טבעי. איך אתה אומר שההורים ותומים היו עונים תשובה על ידי שהאותיות היו בולטות? ולפי זה יכלו לצרף את התשובה. הרי כתוב ברייתא, כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו, אין שואלים בו. הוא לא יכול, אי אפשר לשאול על ידו. צריך שיהיה לו רוח הקודש לכהן. שהרי, שאל צדוק, כשדוד המלך ברח מאבשלום, צדוק הכהן שאל בו הורים ותומים, והייתה לו רוח הקודש, עלתה לו, היה לו תשובה. אביתר הכהן כשהוא שאל, ולא עלתה לו. שנאמר, ברייתא של סדר עולם, אביתר הכהן כשהוא שאל בהורים ותומים, לא קיבל תשובה, נסתלק מהכהונה. הפסוק אומר, ויעל אביתר, הסתלק מהכהונה אביתר, עד תום כל העם וגומר. ואם רוח הקודש צריך, זה אומר שלא בלטו אותיות, כי אם האותיות של החושן בלטו וענו את התשובה, מה צריך רוח הקודש בשביל לדעת? לקרוא אותיות, מה צריך רוח הקודש? אז מזה שאתה רואה שבשביל לדעת, להבין את ההורים ותומים צריך רוח הקודש, זה אומר, לכאורה, שלא הייתה תשובה על ידי בליטה של אותיות. תרץ את הגמרא, לא. האמת היא שכן, צריך רוח הקודש, וגם היו בליטה של אותיות. רק מה? האותיות היו מבליטות את התשובה. שאלת השאלה, היה אותיות בולטות, וזו התשובה. עכשיו, אתה לא יודע, יש לך אותיות מובלטות, אתה לא יודע איך להרכיב אותן, באיזה סדר, שזה צריך רוח הקודש. סיוע, אהבה, מסייע, ועדיו. הכהן ברוח הקודשו היה מסייע ביחד עם הורים ותומים לדעת את התשובה. במשנה למדנו שלא כל אחד יכול לשאול כל שאלה בהורים ותומים. אין שואלים אלא למלך, אב בית דין, ומי שהציבור צריכים לו. מנעני מילה, מאיפה לומדים מקור לזה? אמר רבי אבאו, דאמר קרא, אומר הפסוק, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, שהוא היה כהן גדול עם ההורים ותומים, ושאל לו במשפט ההורים וגומר, ההמשך של הפסוק, הוא וכל בני ישראל אותו, איתו וכל העדה. הוא, מי זה ששואל? זה המלך, כי מדברים פה על יהושע, שהוא נחשב כמו מלך. וכן, מי שמתקיים בו וכל בני ישראל איתו, מי זה שכל בני ישראל הולכים איתו? זה משוח מלחמה. מי זה כל העדה? זו הסנהדרין, שהם יכולים באמת לשאול בהורים ותומים. הדרן הלך, פרק, בא לו כהן גדול, ועד כאן דף ע"ג.